הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah. CinemaScope, CinemaScope in Yair Raven.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
סינוסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 170. רדיו הקצה עושים עומר סנש, בר זוודה, לאה שפיגל, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה למייל קולומברה, מפיקת השידור, תודה לכם שאתם מאזינים לשידור חי, להקלטה או מה. אם אתם מאזינים להקלטה, אז יום רביעי כבר, ואיזה תזמון מצוין שהגעתם, כי היום יוצא סרט חדש שנקרא שחקן מספר אחת, ואת רוב התוכנית אני אקדיש לסרט הזה. רוב גדול של התוכנית אני אקדיש לסרט הזה. אז מאוד יופי שבאתם. אז ככה, אז תוכנית מספר 170 מוקלטת ביום שלישי, י"א ניסן, 27 במרץ, אבל אתם שומעים את זה ביום רביעי, אני מניח. כן, נכון? אני צודק? תציגו את עצמכם. אני אמרתי איך קוראים לי, קוראים לי רווה, הצגתי את כל האנשים שעושים את רדיו הקצה. מי אתם? אני מקשיב, כן. אחד אחד. לא כולם באחד, אחד אחד. כן? אוקיי. נעים מאוד להכיר את כל החמישה שבאו ומאזינים לתוכנית. שחקן מספר אחד הוא הסרט החדש של סטיבן ספילברג, והכנתי רשימה של שאלות אחרי הצפייה בסרט. צפיתי בסרט אתמול, מצד אחד מאוד טרי אצלי בראש, מצד שני הוא עוד לא לחלוטין מעובד. סרט שמאוד הייתי שמח לראות פעם נוספת. יש לי הרבה מה להגיד עליו, והרבה מה לענות עליו, והרבה תשובות לשאלות שהיו לי לגביו, ואני רוצה לענות עליהם. אז כמובן, ההמלצה שלי היא לכו לראות את הסרט, הוא יוצא היום, יום רביעי, או כבר מחר ביום רביעי, תלוי, אתם שומעים את זה. ואז לכו לראו את הסרט באיימקס תלת מימד, סטיבן ספילברג, ואז אחרי זה תקשיבו לזה. אני לא חושב שאני אעשה ספוילרים, אין פה עניין של ספוילרים, אבל נראה לי שכאילו יהיה קשה להבין על במה מדובר בלי לראות את הסרט. אם אתם לא מתכוונים לראות את הסרט, אז זה מאוד מאוד יעניין אתכם להקשיב לשעה הקרובה. אז לא יהיו ספוילרים. אם יהיו ספוילרים, אני אדכן מראש, אל דאגה. אבל לא יהיו ספוילרים. אז זהו. החשיפה הראשונה שלנו לשחקן מספר אחת הייתה עם טריילר שיצא לפני כמה חודשים טובים. אתם יודעים, אני נורא אוהב את ספילברג. הוא עושה לי את זה, מאז ומתמיד, מאז שאני ילד, מאז הרגע הראשון שאני מכיר אותו, סרט אחרי סרט. אני ממש נרגש ללכת לראות את הסרטים של ספילברג. ואת רובם אני אוהב, את רובם אני אוהב מראש. חלקם אני אוהב פחות, בדיעבד, אחרי שאני רואה אותם, אבל את רובם אני אוהב, כי אני מבין אותו. ואחד הדברים שאני רוצה לעשות בשעה הקרובה זה לדבר על זה, על האופן שבו אני מבין את ספילברג. אבל מה שהדהים אותי בטריילר של הסרט, היו שני דברים. ולא רציתי לפתח ציפיות מהטריילר, ואני אסביר גם, אחרי שנשמע את השיר, אני אסביר גם למה חששתי מהסרט. היה בטריילר הוא נפתח עם שוט שהדהים אותי, שוט נורא נורא יפה, שבו אנחנו נשים לתוך נקודת המבט של הגיבור, זה באמת שוט שמופיע ממש בתחילת הסרט, תנועת מצלמה שנכנסת לתוך הפרצוף של הגיבור, ואז דרך העיניים שלו אל משקפת הווירטואל ריאליטי, ושם בעצם מתחיל הסרט שמתרחש ברובו בעולם וירטואלי. אבל הרגשתי שמי שעשה את הטריילר הזה, ואני מניח שבחירה המוזיקלית היא לא של ספילברג, משחק עם הרגשות שלי. כי השיר שבחרו איתו ללוות את הטריילר היה זה. World in my eyes של דיפש מוד מתוך ויילטר. ואם זה היה הטריילר, אמרתי, וואו, ספילברג עם טריילר של דיפש מוד. אז כאילו אתם ממש מדברים אליי, אז תכף נדבר על שחקן מספר אחת. השיר הזה לא מופיע בסרט, מופיע רק בטריילר, אבל אם זה אנחנו מתחיל World in my eyes, ובאמת על זה מדבר הסרט, על העולם שאנחנו רואים מבעד לעיניים שלנו, ושכל אחד יש לו את נקודת מבט הספציפית והייחודית שלו לעולם הזה. Let me take you on a trip around the world. We'll be right back. אוקיי. הסרט יוצא בישראל יחד עם כל העולם, אז הפסקול עוד לא יצא. מי שחתום על הפסקול הוא אלן סילבסטרי, ונדבר בהמשך על הנושא הזה, על אלן סילבסטרי, מלחין לראשונה הפסקול של ספילברג, אבל אין לי את הפסקול לנגן אותו ברקע. לכן, מי שמלווה אותנו ברקע הוא ג'ון וויליאמס, המלחין הקבוע של ספילברג, ממש למעט מקרים בודדים, הצבע ארגמן, זה קווינסי ג'ונס, וגשר המרגלים, זה היה תומאס ניומן, ועכשיו אלן סילבסטרי הלחין את שחקן מספר אחת. מה שמלווה אותנו ברקע זה דוח מיוחד, וגם בהמשך נדבר למה דוח מיוחד מלווה את הפסקול, את הדיבור שלנו על שחקן מספר אחת. Ready Player One, זה השם של הסרט באנגלית, עיבוד לספר מאוד מאוד גיקי של ארנסט קליין, שגם שותף לכתיבת התסריט יחד עם זק פן. הרבה גיקים סביבי בפייסבוק שלי, בטוויטר שלי, קראו את הספר והתלהבו ולא התלהבו וכן. אז זה סרט, ספר שכולו גדוש באזכורים וציטוטים של סרטים ומשחקי מחשב, עולם שבו כל הזמן רק מצטטים יצירות אחרות, ובאמת הייתה השאלה איך עולם כזה יכול להיות מעובד לסרט, ואנחנו עוד רגע נדבר על זה. אבל בוא נלך, אני הכנתי רשימה של שאלות שאני רוצה לענות אפרופו הסרט הזה של ספילברג, שחקן מספר אחת. קודם כל, השאלה הראשונה שרבים ישאלו, רגע, אנחנו בסוף מרץ, כן? תוכנית אחרונה של מרץ, רק לפני בערך 4.5 חודשים, היה לנו סרט של ספילברג שנקרא העיתון, נתת לו 5 כוכבים, אחד מסרטי השנה שלך, נשפחת עליו. איך תוך 4 חודשים ספילברג עושה עוד סרט? אז בואו נעשה סדר מבחינת מבחינת סדר הדברים, כפי שהוא קרא. את הסרט הזה, שחקן מספר אחד שיוצא עכשיו, הסרט הזה כבר היה גמור, נעול, חתום, ארוז בקופסה, בערך לפני שנה. בתחילת 2017, ספילברג גמר את העבודה על הסרט הזה. ההקלטות של הפסקול נעשו בתחילת השנה שעברה, וסרט היה גמור. והוא התחיל לעבוד, לעשות פרפרודקשן לסרט אחר, זה היה הסרט שהוא תכנן שהוא יהיה הסרט שלו לסוף 2018, סרט שנקרא חטיפתו של אדגרדו מורטטה, אם אני מבטא נכון, סרט עם תסריט של טוני קושנר, סיפור על נער יהודי, סרט תקופתי שקשור בנושא של יהדות ורדיפת יהודים וזהות יהודית וכן. ספילברג. הייתה שם בעיה, הנושא של הליהוק לא הסתדר, השחקן שהוא רצה, הוא לא מצא אותו, הוא לא היה פנוי, ומשהו בהפקה של הסרט הזה התפרק, והוא נהיה פנוי. נהיה פנוי בתחילת 2017, וזה הרגע שבו הניחו לפניו את התסריט של The Post, העיתון. וכאן, זה היה על זה דיברנו, תחזרו לתוכנית שלנו על העיתון, נכון? דצמבר זה היה, ממש סוף דצמבר, אז אני גם מספר שם את הסיפור הזה, שהעיתון זה הסרט הכי מהיר שספילברג עשה בחיים שלו. בערך התסריט הוא הגיע אליו בסביבות ינואר-פברואר, ובמאי הוא כבר התחיל את הצילומים, ובדצמבר הסרט יצא. הוא החליט לעשות את הסרט הזה בבהילות, שהוא יצא מהר. יש עוד סיפור שצריך לספר באמצע. במקור, שחקן מספר אחת היה גמור לפני שנה, כי הוא היה צריך לצאת בדצמבר 2017. זה היה התאריך המיועד שלו על ידי אולפני וורנר. ואז התברר שמלחמת הכוכבים, מספר 9, אחרוני הג'די, גם מתכוון לצאת בדיוק באותו סוף שבוע. עכשיו צריך לזכור, יש היסטוריה ארוכה לסטיבן ספילברג ולמלחמת הכוכבים, זה אמנם כבר לא ג'ורג' לוקאס, אבל מי שעכשיו בראש האולפן היא קאטלין קנדי. קאטלין קנדי היא הייתה המפיקה הקבועה והצמודה מאוד של ספילברג הרבה מאוד שנים, היא הייתה מנהלת של חברת אמבלין, היא המפיקה של איטי, למשל, וכן הלאה. אז בשם האחווה, ובשם זה שהוא לא רצה את התחרות, אולי גם מתוך חשש להפסיד לה, אבל בשם האחווה, הוא אמר, אוקיי, אני מזיז את הסרט. הסרט שלי לא יצא לצד מלחמת הכוכבים, מלחמת הכוכבים בקודם. ואז נקבע התאריך חדש, וזה התאריך שלה שבו אנחנו נמצאים עכשיו, התאריך הזה של סוף מרץ, סוף השבוע האחרון. של מרץ. אז ככה הגענו לפה, ובזמן הזה שהתפנה לו מסרט אחד שהוא גמר ונדחה, וסרט אחר שהיה אמור להתכנס לפרודקשן ונפל, הוא עשה מהר את The Post. אז The Post נסע מאוד מאוד מהר, וכך הוא הגיע לדצמבר ולאוסקרים, בשעה ששחקן מספר אחת כבר היה מוכן, וסרט שההפקה שלו הייתה הרבה יותר ארוכה, הרבה מאוד אפקטים, הרבה מאוד שלבים דיגיטליים, והוא מגיע בשלב מוכר יותר. זה בעצם הסרט, הוא הסרט החדש של סטיבן ספילברג, אבל הוא הסרט לפני האחרון שלו. אז זה הדבר הראשון. אפקטים. סרט עתיר תקציב, המון אפקטים, המון פעלולים, המון אקשן. ולעומת זאת, ספילברג עשה עכשיו את העיתון, לפני 4 חודשים, סרט יחסית קטן של אנשים מדברים, והוא יותר ויותר עושה סרטים שהם דרמות, ופחות סרטי הרפתקאות. ויש משהו בסרט הזה, זו שאלה שאי אפשר שלא לשאול אותה, כשצופים בסרט, האם בעצם שחקן מספר אחת הוא מין סוג של הכרזה של ספילברג, שאומר, זה הסרט האחרון מהסוג הזה שאני הולך לעשות. אני מבוגר מדי לזה, כן? הוא כבר בן 70, חגג יום הולדת 70. ובאמת נראה שמעניין אותו יותר הסרטים, מעניינים אותו יותר הסרטים שעוסקים בסיפורים אמיתיים, בסיפורים על אנשים אמיתיים, סיפורים על תקופות אמיתיות, ופחות לשוטט במרחבים וירטואליים ובמקומות שבהם העולם הוא ספקולטיבי ולא מציאותי. ואי אפשר לחשוב על זה, שלא לחשוב על זה, שספילברג בעצם פה סוגר איזושהי דלת. הוא אומר, אוקיי, זה פרק בקריירה שלי שאני לא חוזר אליו. זה יהיה מעניין לראות, כי יכול להיות שאני טועה, יכול להיות כי הוא עדיין אמור לעשות עוד אינדיאנה ג'ונס, למשל, שהוא סרט הרפתקאות, אבל פחות דיגיטלי, אז אולי, אבל יש את השאלה הזאת, האם ספילברג אומר לנו משהו עם הסרט הזה, שבו הוא אומר, אוקיי, החלק הזה של הקריירה שלי הגיע לסיומו. שחקן מספר, עכשיו שאלה שלישית, לגבי הכותרת. שחקן מספר אחד הוא סרט לבני נוער, יש בו משהו צעיר, הוא מיועד לבני נוער. תראו, גם העיתון, בני נוער יכולים לראות אותו, אבל אני לא חושב, לא הרבה בני נוער התלהבו ממנו. הוא סרט קצת בוגר, מאוד מדבר, מאוד דברני. זה סרט הרפתקאות ממש, שבאמת מיועד לבני נוער, אפילו לילדים מגיל נגיד 9 ואילך, יש קצת קטעים מפחידים, אבל לא נורא, מאוד לא נורא. אז הרבה פעמים אני שומע אנשים שאומרים על ספילברג, ששומעים שיש סרט חדש של ספילברג, קצת מעקמים את האף, מפלבלים בעיניים, ואומרים להם, ספילברג, הוא במאי שעושה סרטים לילדים, והוא במאי של סרטי אפקטים. ואני אומר, לא, זה לא נכון, זה דימוי לא נכון לספילברג, כי אם תפרסו את כל הפילמוגרפיה של ספילברג, ותחפשו כמה מתוך הסרטים שעושה, הם סרטים שהם אפקטס heavy, שהם מבוססים על אפקטים. לא מדע בדיוני, אלא סרטים שהם באמת סרטי אפקטים, סרטים שיש בהם משהו שנראה מאוד מאוד מלאכותי, מאוד מאוד דיגיטלי. אתם לא תמצאו הרבה סרטים כאלה. ספילברג, החברות שלו עם ג'ורג' לוקאס גרמה לזה שהרבה פעמים אומרים ספילברג ולוקאס, אבל ספילברג ולוקאס הם הפכים גמורים. הם נפגשים באהבה שלהם לאינדיאנה ג'ונס, אבל הם הפכים גמורים מבחינת אהבת הקולנוע שלהם, או איזה סוג של קולנוע הם לעשות. באמת, ג'ורג' לוקאס אוהב קולנוע מאוד מאוד מכני, מאוד דיגיטלי, מאוד הייטקי, שמאוד צריך להמציא כל מיני דברים בשבילו. ספילברג הוא שמרן מאוד גדול כשזה מגיע לטכנולוגיה. הוא תמיד דור אחד אחורנית, הוא אחד הבמאים האחרונים שהמשיכו לצלם ב-35 מילימטר, הוא אחד הבמאים האחרונים שהמשיכו לערוך ב-35 מילימטר. הוא אחד הבמאים האחרונים שהסכימו שסרטים שלו יופצו ב-DVD, הוא רצה לראות מה יקרה עם הטכנולוגיה הזאת, לאן זה, זה ילך. והסרטים שלו, ברגע שהגיע העידן הדיגיטלי, אז הוא באמת חיבק את זה, והיה חלוץ בסרט כמו פארק היורה, אבל הוא עשה את זה כשג'ורג' לוקאס היה צמוד אליו, מי שעשה את, את האפקטים, זה היה ג'ורג' לוקאס. אז הוא עשה את זה בצמוד אליו, והוא עשה את זה באופן כזה שזה ייראה מציאותי, ולא מופרך או אפילו עתידני. ומאז באמת בשנים האחרונות היו לו כמה סרטים כאלה שהיה בהם משהו כמעט סרטי אנימציה, לא את טינטין, והיה את האייג, ענק ידידותי גדול, והיה דוח מיוחד שהיה בו משהו באמת מאוד מלאכותי. אז היו סרטים כאלה, אבל הם לא הרוב. מה זה לא הרוב? הם המיעוט המוחלט. אם תגידו לי איטי, אז אני אומר איטי נכון, זה הוא סרט מדע בדיוני, הוא סרט על חייזרים, אבל הוא לא סרט אפקטים. הוא סרט של ילד עם שחקן בתוך מסיכה. זה לא סרט אפקטים. יש מעט מאוד אפקטים ב-IT. יש מעט מאוד אפקטים במפגשים מהסוג השלישי. זה לא העיקר של, של הסרט. אז בשנים האחרונות הוא עשה כמה ניסיונות כאלה מאוד בודדים, ושחקן מספר אחד הוא לא רק אחד מהם, אלא הוא ממש מדבר על זה. הוא ממש מדבר על הפער בין חיים בתוך עולם של אפקטים ובין חיים נטורליסטיים, שהם לא, שלא עשו בהם מניפולציה דיגיטלית. על זה הסרט. כאילו שהוא עשה את שני הסרטים הקודמים שלו, סרטי ה-motion capture שלו, סרטי האנימציה שלו, האייג וטינטין, כדי שהוא יוכל לבוא אל שחקן מספר אחת ולהגיד משהו על המדיום הזה, על הטכנולוגיה הזאת, על המלאכותיות הזאת, על הפוטנציאל שיש לה, אבל גם על הסכנות שיש בה. אז, וגם בסרטים שהם פרופר לילדים, גם הוא לא עשה כל כך הרבה סרטים, הרבה סרטים שלו מתאימים לילדים ולבני נוער. כאמור, איתי הוא סרט ששינה את חיי, כשהייתי בן, כמה? 14. אבל הוא לא עשה הרבה סרטי ילדים. הוא עשה מעט מאוד. הסרטים שלו יש בהם משהו בוגר, יש בהם משהו עצוב, יש בו משהו קודר אפילו. תפיסת העולם של ספילברג היא מישהו שיש בו משהו פגוע מאוד. וצריך לשים לב, וזה נורא מורגש בסרט הזה, ובעצם ההבנה היא שהמוטיב שחוזר בכל הסרטים של ספילברג, בכולם, אולי בעיתון לא, אבל העיתון הוא באחרי, אני מזכיר. אני צריך לחשוב אם העיתון הוא גם מחזיק את זה, אבל כל שאר הסרטים שלו, המוטיב החוזר את ספילברג זה שברון לב. למישהו נשבר הלב, וכתוצאה מזה קורה משהו, הוא עושה משהו. ומשם הוא בא, משם ספילברג בא, מהתחושה הזאת של איזשהו סוג של אכזבה, של שברון לב, של משהו שלא קרה כפי שהוא היה אמור לקרות, כפי שהוא אמור להיות, כפי שהוא תוכנן להיות. ואז מה עושים עם, עם התחושה הזאת? אז אומנה לסרט אפקטים, לסרט שמתאים לסרט הרפתקאות לבני נוער, או אפילו לכל המשפחה, אם תרצו, אבל ספילברג הוא לא כזה, אבל הסרט הזה שלו הוא על זה, על אפקטים וסרטי ילדים. נקודה הבאה. הסרט מתרחש בשנת 2045. וזה לא הסרט הראשון של ספילברג שמתרחש בשנת 2045. הסרט שאנחנו שומעים את הפסקול של ברקע, גם הוא התרחש באותה שנה, בשנת 2045. דוח מיוחד. וזה לא יכול להיות מקרי. מן הסתם, ספילברג רוצה להגיד לנו ששני הסרטים האלה מתרחשים באותו עולם, באותה שנה. בשני צדדים, לא בשני צדדים, בשני מקומות אחרים בארצות הברית. אם אני זוכר נכון, דוח מיוחד התרחש בוושינגטון, והסרט הזה ושחקן מספר אחת מתרחש בקולומבוס, אוהיו. המידווסט האמריקאי, המקום הפשוט, לא עיר הבירה, לא המרכז הכלכלי של ניו יורק, או לוס אנג'לס, או התרבותי של בידור של לוס אנג'לס, אמצע אמריקה. האנשים הפשוטים, אנשים של המדינות האלה שטסים מעליהם, כן? כשאנשים טסים מניו יורק ללוס אנג'לס, אז אלה המדינות שהם טסים מעליהם, אוהיו, קולומבוס, אוהיו. אבל למה שנת 2045? הוא היה יכול לעשות בכל שנה אחרת, אם הוא רוצה לעשות סרט עתידני, הוא יכול לעשות שזה יהיה בעוד 10 שנים, שנת 2028, אבל הוא דווקא בחר בשנה הזאת שבה כבר הוא עשה סרט אחר, שמעובד על פי ספר אחר, שמתרחש באותה שנה, 2045. אני חושב שהקרבה היא, הרעיון הזה, לדבר על זה, על עתיד שבו אנחנו עיוורים מרצון. אני מזכיר לכם את דוח מיוחד, העניין הזה, העניין של עיוורון וראייה היה המוטיב המרכזי בסרט, שבו הגיבור צריך להחליף את הישונים שלו, אחרים עוקרים את העיניים שלהם כדי שלא יזהו אותם, כי הזיהוי הוא טלמטרי על ידי אישוני העיניים, ויש את האנשים שחוזים את העתיד על ידי איזשהו סוג של חיזיון שהם רואים, ואנשים כשזורקים אותם לכלא אז הם בכלואים בתוך איזשהו סוג של תא, מין תא כלא כזה של בידוד חמור שבו הם חיים בתוך עולם וירטואלי לחלוטין. ופה בסרט הזה הוא לא נראה אותו דבר, כי בכל זאת דוח מיוחד היה מ-2002 וכבר חלפו 16 שנה מאז. אני חושב שגם האופן שבו אנחנו רואים את העתיד ומעצבים את העתיד הוא נראה אחרת, אבל העניין הזה של יגיע, אנחנו נכנסים לתוך עתיד שבו אנחנו בוחרים לא לראות את ההווה, לא לראות את המציאות, לחיות באיזשהו סוג של עיוורון בהתנדבות, עיוורון שבו אנחנו מתנדבים להיות עיוורים לעולם, להפנות את הגב אל העולם. אז יש פה את העניין הזה, את החיבור הזה עם דוח מיוחד, ולכן הבאתי גם את הפסקול של דוח מיוחד שמתנגן לנו ברקע, וגם אווירת ההרפתקאות שיש בסדר. בסופו של דבר, הרבה מאוד פילוסופיה, בנקודת מוצא על מה אמיתי ומה לא אמיתי, מה נכון ומה לא נכון, מה האמת, כל זה, אבל בסופו של דבר, הסרט מהר מאוד רץ לכיוון של איזשהו סוג של הרפתקה, של הגיבור שרוצה להשיג משהו. אז זה החיבור עם דוח מיוחד. אוקיי. הפסקה קטנה, לשמוע שיר, ואז נמשיך, יש עוד כל מיני נקודות שאני רוצה לדבר, אפרופו הסרט. אבל נתחיל עם הנקודה הבאה שתוביל אותנו לשיר, וזה הפסקול. העולם שבתוכו הסרט מתרחש, הוא עולם שבו אנשים נכנסים לתוך משחקים וירטואליים, ובעצם חיים בתוך המשחק הווירטואלי. והם חיים בתוך עולם שבו הכל מוכר לנו, כי זה הכל סרטים ושירים מהעבר. זה כאילו שבעתיד אין הווה, יש להם רק עבר, יש להם רק איזושהי נוסטלגיה לעבר שהם לא מכירים. כן, בשנת 2045, רוב הדברים שאנחנו רואים בסרט הם סרטים ושירים ומשחקים שלא היו קיימים לדור של האנשים הזה. זה נוסטלגיה לתקופה שלא הייתה בהם. והם בעיקר נוסטלגים לשנות ה-80, שזה מעניין בפני עצמו, וזה דורש איזשהו סוג של דיון. הרבה מאוד מוזיקה יש בתוך העולם של המשחק, רובה מוחלט מוזיקה משנות ה-80, אם שמתי לב נכון, הרבה מאוד ממנה באופן ספציפי משנת 1985. כאן שנת 2045, 1985, אולי זה קשור. הרבה מאוד שנת 1985, אבל לא רק. בעיקר שירי שנות ה-80, כמובן עונג גדול לכל מי שחובב את שנות ה-80, וזה גם אמירה. זה אמירה על העולם שבתוכו הם חיים. אז הנה, זה אחד השירים שמתנגנים בסרט. אני לא אגיד לכם איפה, כדי שהוא יתפוס אתכם בהפתעה, כי זה רגע חמוד נורא, כשהשיר הזה נכנס משנת 1980. Holy Notes. You make my dreams. בסוגריים come true, אני אומר. Night, well, bed, dream, All the Notes, You Make My Dreams, 1980, מתוך פסקול שחקן מספר אחת של סטיבן ספילברג, והמון המון המון שירי 80's בפסקול. שיר אחד מה-70's, יש את Staying Alive של ה-BG's מ-1977, גם בפסקול, אבל גם שם זה נורא מודע לזה שזה שיר שהוא לא מה-80's, אלא מה-70's, ממש מדברים על זה. אוקיי. עלילת הסרט, שחקן מספר אחת, הולכת ככה, בעתיד, שנת 2045, הגיבור שלנו קוראים לו וייד וואטס, השם שלו נשמע כמו שם של גיבור על, והוא אומר את זה שהאבא שלו קרא לו בשם הזה, כי הוא רצה שלשם שלו יישמע כמו אלטר אגו של, של גיבור על, כמו פיטר פארקר או קלארק קנט, השמות האלה עם אותה אות בשם הפרטי ובשם המשפחה. כן, אז זה פיטר פארקר, קלארק קנט, וייד וואטס, גל גדות, כל אלה. ובעתיד, כל העולם נכנס כולו לתוך הדבר הזה שנקרא משחק, שנקרא The Oasis. נווה המדבר. עולם וירטואלי שבו אנשים משחקים וחיים ויוצרים קשרים חברתיים ומשיגים מתנות ופרסים, והוא עולם הרבה יותר כיף, הרבה יותר יפה והרבה יותר מוצלח מהעולם הדי מחורבן שבתוכו הם חיים. ואנשים בעצם מסרו את החיים שלהם לתוך החברה שמפעילה את המשחק הזה. ואז מה הפלא שיש חברה מתחרה שרוצה להשתלט על המשחק כדי להשתלט על התודעה של האנשים. זה די מדהים. עכשיו בשבוע הזה שבו מדברים לא מעט על פייסבוק ועל המניפולציה שפייסבוק עושה על התודעה שלנו ואופן שבו היא מפעילה אותנו, אז זה כאילו נורא רלוונטי. אז שם זה בצורה יותר טוטלית, כי אנחנו בעצם כל התודעה שלנו בתוך המשחק עצמו, ופייסבוק זה רק כשאנחנו גוללים בפיד שלנו, אבל זה העולם. זה העולם שבו יש תאגיד שרוצה להשתלט על משחק, ויש עולם שמעדיף להיות בתוך העולם הווירטואלי, העולם של האנושי, שמעדיפים להיות בתוך עולם וירטואלי מאשר לחיות את החיים האמיתיים. ושוט הפתיחה, זה לא שוט, זה רצף מאוד יפה של פתיחה שמציגה את העולם הזה, את המסע הזה של הגיבור, ומראה איך באמת כל האנשים בעצם מובטלים, הם בעצם מובטלים והם נמצאים בבית, והם חיים בטריילר פארק רב קומות, שגם זה רב רקה של עיצוב, שאפילו אין מקום לטריילרים מרוב העוני והדרחק שיש, אז הם פשוט עושים, בונים טריילר על גבי, מניחים טריילר על גבי טריילר. אז פארק טריילרים קומתי, ובו כל האנשים הכי עלובים והכי מסכנים חיים בעצם בתוך משקפי ה-VR, משקפי ה-Virtual Reality, וחיים בתוכם. וכמה, מן הסתם, אתם מיד מבינים שאנחנו נצא הלוך ושוב מתוך העולם החוצה, כי משהו בהרפתקה של הגיבור שלנו יחייב אותו לא רק להתמודד עם אתגרים ומרדפים ומרוצים וחידות בתוך העולם הווירטואלי, אלא זה יפלוש החוצה אל העולם האמיתי. זה הגיוני, אחרי אתם סתם נראה משחק מחשב שמישהו אחר משחק אותו, אבל לא, זה קצת יותר מזה. אחד הדברים שהסרט עשה לי, זה גרם לי להבין בדיעבד את אחד הסרטים האחרונים שספילברג עשה, ושלא כל כך אהבתי, לא התחברתי אליו, האייג, ענק עידותי גיבור, the BFG, Big Friendly Giant, עיבוד של ספילברג לספר של רואל דל, והם שני השחקנים הראשיים שמופיעים באייג, מופיעים גם גם כאן בסרט הזה, לפחות הראשי, אולי אני מתבלבל, אבל הראשי בוודאי, מרק ריילנס, שהוא היה הענק, הוא האיש שעומד בבסיס ובמרכז המשחק בסרט הזה. הוא הפך להיות ממש השחקן הקבוע של ספילברג בשנים האחרונות, הוא זכה באוסקר על גשר המרגלים של ספילברג, וזה היה ענק ידידותי גדול, ועכשיו הוא מופיע בשחקן מספר אחת. ופתאום ההבנה הזאת שמה שמניע את הגיבור, גם בהאיג וגם בשחקן מספר אחת, הוא הנושא הזה של לב שבור, או של סוג של אכזבה, טרגדיה שקרתה לו, משהו שמעיב עליו ושגורם לו לא להצליח לתקשר או לרצות בכל זאת לתקשר עם אנשים אחרים, בייחוד עם אנשים צעירים, מחבר את שני הסרטים האלה, וגם גורם לי להבין שהיה אולי משהו בהאייג, שהיה מין איזשהו סוג של אתיוד, איזשהו סוג של עבודת הכנה וירטואלית של מבחינת אפקטים, של ספילברג לקראת הסרט הזה, וגם העניין הזה של לספר סיפור של מישהו אחר, ולחפש את נקודת האחיזה שלך כמספר סיפור בתוך הסיפור שלו, אז יש את... אז האייג של רואלד דל הוא סרט, הוא ספר מפורסם, וספילברג מאבד אותו. ועכשיו, Ready Player One של Endless Klein, סרט של מהשנים האחרונות, שדי זכה להצלחה ודי דובר בו, ודי רצו שהוא יעשה לסרט, וספילברג הוא זה שעושה את זה, שזה לא הבחירה הכי צפויה שספילברג יעשה את זה, כי הסרט, זה ספר מאוד ספילברגי, אבל הוא כל כך ספילברגי, שנדמה שזה יותר מדי מודע לעצמו, אם ספילברג בעצמו הוא זה שיעשה את הסרט. אז פתאום יש משהו בסרט הזה שגורם לי לחזור אחורנית אל הסרטים האחרונים שספילברג עשה, ואיכשהו הסרט הזה מכנס אותם לתוכם וקצת מסביר אותם ומבאר אותם וגורם לי להבין אולי למה הוא עשה אותם ומה היה הניסיון שהוא רצה לעשות, שהוא עושה את זה יותר טוב בסרט הזה. הסיפור של איזשהו סוג של מאסטר שמנסה לפצות על משהו על ידי זה שהוא בודה סיפורים. וממציא עולם, ולוקח אנשים באופן כזה שזה יכול לראות אולי חטיפה, אבל בעצם זה איזשהו סוג של רצון לקרבה. אז אני חושב ששוב, השלב האחרון בקריירה של, של, של ספילברג, של השנים האחרונות, שלא את כל הסרטים שם אהבתי באותה מידה, פחות אהבתי את טינטין, פחות אהבתי את האייג, אבל יש משהו בסרט הזה, בשחקן מספר אחד, שגורם לי פתאום להבין אותם, ולהבין אותו, את ספילברג, למה הוא סיפר אותם, למה הוא רוצה לעשות אותם, ואיך בעצם זה מתנקז לתוך הסרט הזה. בספר, שוב, לא קראתי, אבל ממה שקראתי על הספר, ממה שקראתי אנשים שכותבים על הספר, לטובה או לרעה, וכצפוי, יש את זה גם בסרט, אבל זה סיפורו של וייד וואט, זה סיפורו של נער, שנכנס למחשב, והוא כאילו, תחשבו על כל הסרטים שאתם מכירים, ממלחמת הכוכבים ועד מטריקס, he's the one, הוא זה שבעצם הוא כל כך מוצלח וטוב במה שהוא עושה, וכל כך רוצה לברוח מהמקום שהוא נמצא בו, שאנחנו מצפים שהוא זה שבאמת הצליח לפתור את החידה בבסיס הסיפור, ואז נשאלת השאלה, אבל איך הוא יעשה את זה ומה יקרה אז. אז הוא הגיבור של הדבר, הוא הנער, ובאמת הרבה פעמים נערים ודמויות צעירות הם הגיבורים בסרטים של ספילברג, הוא הרבה מאוד הזדהה עם דמויות צעירות מאוד, אבל אחד הדברים המדהימים, ופה זה הרגע שבו הסרט ממש עבד עליי וריגש אותי ולכן כשאני חושב עליו ומנתח אותו, אני גם רואה כמה הסרט הזה הוא חשוב בפילמוגרפיה של ספילברג, חשוב בעולם של ספילברג. ספילברג שינה את נקודת המבט של הסרט. אמנם זה סיפורו של וייד וואט, של הנער, מגלם אותו טי שרידן, אנחנו מכירים אותו ממש מאז שהוא ילד, אז בסרט הוא עם מתיו מקונהי, הוא היה בוץ, מד, אז הוא הנער בבסיס הסיפור. אבל נדמה שהלב של הסיפור מבחינת ספילברג, המקום שאליו הוא חותר, אליו הוא נוגע, בו הוא נוגע, זה הסיפור של האיש שהמציא את העולם הזה. הלידיי. מי שמגלם אותו זה מרק ריילנס. כאמור, השחקן הקבוע של ספילברג בשנים האחרונות. כי הרבה פעמים שאלו, איך ספילברג יעשה סרט שבספר יש כל כך הרבה ציטוטים לסרטים של ספילברג? זה יראה לא טוב, זה יראה לא טוב שיהיה כל כך הרבה ציטוטים לסרטים של ספילברג. ונכון, עכשיו, כשאתם רואים את הסרט, דרך אגב, חוץ מכמה מקומות שבהם לציטוטים יש ממש באמת תפקיד עלילתי, אבל אני יכול להגיד לכם, יש תפקיד עלילתי לענק הברזל, יש תפקיד עלילתי קטן לקינג קונג, יש תפקיד עלילתי משמעותי להניצוץ, ובחזרה לעתיד. אלה הסרטים שנמצאים הכי חזק בתוך העולם הזה. כל שאר הדברים הם קישוטים. שאני מניח שכשהסרט יצא ב-DVD, בלו-ריי, בלהורדה וכן הלאה, אז יהיה אתגר שהאינטרנט יתפוצץ בו 3 חודשים מהדבר הזה. בואו תראו את כל האיסטר אגז שאולי החמצתם בשחקן מספר 1, וממש יקפיאו את הפריימים, להראות לנו כמה ציטוטים מתוך אלפי סרטים ומשחקי מחשב יש בתוכם, והכל מכוון לכל אמור להיות שם מבחינה, אבל הם לא, הם קישוטים, הם לא תורמים. אותי בידר שרואים באחת הסמטות את זה שרואים שבבית הקולנוע מוקרן סרט של ג'ק סלייטר, השחקן הראשי מהכוכב של אחרון גיבורי הפעולה. זה סתם משהו כזה שחולפים לרגע בתוך הפרים. יש עוד הרבה רגעים כאלה. אז הציטוטים שאולי הם נורא מפורשים בספר, כי הם מופיעים פיזית ורואים אותם, אפשר למרקר אותם, אז בסרט הם חולפים ביאף ועוברים צ'יק צ'ק, באמת, אבל יש כמה רגעים שהם יותר נוכחים. ואז בעצם בעצם הבנתי מה ספילברג עושה פה. למה הוא מאבד את הספר הזה? מה הוא מספר לנו? והוא קצת עושה שינוי. לספר. כי אם הספר זה סיפורו של נער, ואז הנער הוא אני, הוא אתם, אנשים שגדלים בתוך עולם של קולנוע, וכל הדימויים שיש לנו בראש הם דימויים קולנועיים, אז כל הציטוטים שלנו שאנחנו מצטטים, כל הרפרנסים שלנו, הכל מעולם הקולנוע והטלוויזיה ומשחקי מחשב וספרים וקומיקס, ספילברג רוצה לספר את הסיפור של האיש שברא את כל העולם הזה. וזה הסיפור שלו, כי כשהוא קורא את שחקן מספר 1, אז בטח נורא מחמיא לו, אבל הוא בטח גם אומר, אבל רגע, אני חושב שלא הבנתם נכון את מה שרציתי להגיד. אני עשיתי סרטים, ולסרטים שלי יש איזשהו סוג של מסר שאני חושב שיש שם, איזשהו עולם שאני חושב שיש שם. יש להם איזשהו תוקף שהוא חשוב עבורי, יש שם משהו מתוכי, בתוך הסרטים. יש שם חידות שהם חלקים מהאישיות שלי, ואתם לא שמים לב לזה, ואתם לא מספיק שמים לב לדבר הזה. אתם מתייחסים איך המכונית מעוצבת, ואיך הדינוזאור נראה, ואיך וכן הלאה וכן הלאה, ומשפטים ודמויות ועיצובים, אבל יש שם משהו, יש שם משהו שהוא מתוכי, יש שם את ה-DNA שלי. אז אני חושב שהוא לוקח את הספר ורוצה לספר את הספר מחדש מנקודת מבטו של האיש שברא את העולם שבתוכו מתקיימת עלילת הספר. וזה נורא יפה. זה ממש כזה, כשקולטים את זה, שמרק ריילנס הוא בעצם סטיבן ספילברג. הוא בעצם נותן שם את הנאום למה אני עושה את מה שאני עושה, או למה עשיתי כל השנים האלה את מה ש... עשיתי, ובעצם מסביר לנו שיש הבדל נורא גדול בין העולם הבדיוני ובין העולם המציאותי, ושאסור לנו אף פעם לבלבל ביניהם. וזו נקודה נורא חשובה שחוזרת שוב ושוב בסרטים של ספילברג. זה היה בדיוק המסר של פארק היורה. הפגם הטרגי של הדמות של שמגלם אותה ריצ'רד אטנברו בפארק היורה, האיש שמהנדס את הפארק. הייתם חושבים שריצ'רד אטנברו ומרק ריילנס מגלמים אותם דמויות בעצם, זה בפארק היורה וזה בעולם של המשחקים של שחקן מספר 1. אבל ריצ'רד אטנברו סירב להבין שיש הבדל בין מציאות ובין בדיון. הוא רצה להרבב בין המציאות ובין הבדיון, וזה יצר קטסטרופה. זה יצר באמת עולם שאוכל את עצמו לדעת, עולם שמתחיל לטרוף את האנשים באמת. לעומת מרק ריילנס, שרצה ליצור הפרדה בין העולם האמיתי ובין העולם המציאותי, רק שהוא לא העלה על דעתו שההפרדה הזאת, על ידי האנשים שמשתמשים בזה, תהפוך תלך ותצטמצם, ואנשים יבלו יותר זמן בתוך הבדיון, ופחות זמן בתוך המציאות. וזה המקום שבו ספילברג, אני חושב, מדבר על הקולנוע שלו, ועל מה שגורם לו לעשות, מה שגורם לו לעשות סרטים, וגם מה שגורם לו אולי כיום לעשות סרטים אחרים. סרטים שמבוססים על סיפורים אמיתיים, סרטים שמעוגנים בתוך המציאות, סרטים שבהם הוא כבר נמצא במקום שהוא לא רוצה להיות אחראי על זה שאנשים יתבלבלו ויתערבבו להם העולמות, ושהם לא יבדילו בין חייזר ובין נשיא, ולא יהיה אכפת להם ממה שקורה בחיים ובמציאות, כי כל מה שאכפת להם, זה האם מרטי מקפליי יחזור בחזרה לעתיד או לא. וכולם משוקעים לחלוטין רק בתוך הדבר הזה. אז זה הסרט, זה הנושא של הסרט. וזה מופלא. לכן גם השאלה ששאלתי בהתחלה, האם זה במידה מסוימת, מעין הסרט האחרון מסוגו שספילברג יעשה, כי זה המסר שלו, זה המסר שלו, זה הקולנוע שעשיתי, וזה כאילו, ושלום ולהתראות, ואני אמשיך לעשות סרטים, מן הסתם, ואני מאחל לו עד 120, ועוד המון מאוד סרטים, ואני אתרגש בכל פעם שאני אלך לסרט, ואני חייב להגיד שאת העיתון אהבתי הרבה יותר, והתפעלתי ממנו הרבה יותר, וסרט שנשפחתי ממנו. אבל יש משהו בסרט הזה, בשחקן מספר 1, שבו ספילברג, חשבנו שהוא יספר את הסיפור שלנו, האנשים שרואים את הסרטים, אבל לא. הוא מספר את הסיפור שלו, את הסיפור של מי שיצר את העולם, זה מי שברא את הדמויות האלה, מי שברא את העולמות הוויזואליים האלה, שמאכלסים לנו את הדמיונות ואת החלומות ואת הציטוטים שלנו ואת המימים שלנו ואת מה לא. הוא, והוא מבקש מאיתנו שננהג אחריות בעולם שהוא ברא. זה נורא יפה, זה ממש יפה, זה כאילו קצת מין אוטוביוגרפיה של, של, של ספילברג בזעיר אנפין, בלי להגיד ספילברג, כן, יש שם קצת ספילברג, יש שם את פארק היורה, יש שם הרבה מאוד סרטים שהוא הפיק, והרבה מאוד סרטים דמויי ספילברג. ענק הברזל הוא הסרט הכי ספילברגי שספילברג לדעתי לא קשור אליו בכלום, אבל זה סרט אדיר ונפלא, אבל זה מאוד מאוד ספילברגי, אז הוא מקבל הומאז' ממש יפה בה. בסרט הזה. אז ככה, בסופו של דבר, אני חושב ש שחקן מספר 1 גם מסביר לנו את פארק היורה, בעצם. נמשיך? הלאה? כן. אוקיי. בתוך העולם הזה של הציטוטים, יש שני אנשים שנמצאים שם בצורה יותר בולטת. עכשיו, לא, כאמור, לא קראתי את הספר, לא מרקרתי את כל הציטוטים שמופיעים שם, לא יודע מי מיד האנשים שהכי הרבה מצוטטים בספר, מי האנשים שארנס קליין הכי מעריץ, ושהוא מזכיר אותם. אבל יש שני קולנוענים שספילברג חוזר שוב ושוב אליהם, והם נקודות מפתח מרכזיות מאוד בעלילה. רוברט זמקיס וסטנלי קובריק. אני חושב שזה לא מקרי, גם. רוברט זמקיס הוא בן טיפוחיו של ספילברג. ספילברג גילה אותו, ספילברג נתן לו את ההזדמנות הראשונה שלו, ספילברג לימד אותו את הכל, ובמידה מסוימת זמקיס היו רגעים שהתלמיד התעלה על המורה. היו עוד כאלה שספילברג טיפח, קריס קולומבוס למשל, אבל קריס קולומבוס עשה דברים גדולים, עשה את הארי פוטר וכן הלאה, אבל לא התעלה אף פעם על ספילברג. זמקיס הצליח לעשות כמה וכמה דברים שבהם הוא היה לא פחות טוב מדברים שספילברג עשה. אז זמקיס, א', בחזרה לעתיד מופיע שם, ויש שם דבר שנקרא מין קוביה הונגרית שנקראת קוביית זמקיס, שהיא רגע משמעותי בסרט. הוא נורא נוכח שם, כי זה במידה מסוימת איזשהו סוג של תראו. זה כבר, יש כבר דורות הבאים. זה כבר עובר הלאה לדור הבא. זה לא רק אני. ואפשר לחשוב שזמקיס היה יכול לביים את הסרט הזה. והוא היה יוצא, לדעתי, מאוד מאוד דומה, לא פחות טוב, אולי אפילו יותר טוב. אני לא יודע. אבל אם יש מישהו שיכול היה לעשות את הסרט הזה שהוא לא ספילברג, זה באמת רוברט זמקיס. זה היה מאוד מתאים לו, והיו רגעים לא מעט זמקסים בתוך זה. וזה מתחבר לנקודה הזאת שבה ספילברג מחליט בסרט הזה, מכל מיני סיבות, להשתמש בפסקול של אלן סילבסטרי. פעם ראשונה בתור במאי, אבל אלן סילבסטרי מוכר בתור המלחין הדי קבוע של רוברט זמקיס. אז בעצמו ספילברג אומר לנו, זמקיס, יש פה משהו שבו אני מתחבר אל האנשים שהם צעירים ממני, שהם ממשיכי דרכי, אני מעביר את השרביט הלאה, אני עושה הומאז' לא לעצמי, אלא לדורות שבאים אחריי. ומהצד השני, קובריק, הניצוץ, הוא סרט שנורא נוכח בתוך הסרט הזה, ועכשיו יסקרן אותי, ואם אתם שומעים את זה, ואתם ללמד אותי בתגובות בפייסבוק, או בכל דרך אחרת, טוויטר, טלגרם, חפשו אותי בטלגרם, האם הניצוץ מופיע גם בספר, בנוכחות שיש לו בסרט, ואני חושב שזה ההומאז' של ספילברג למי שהוא רואה מאסטר שלו. החברות הקרובה, אומנם קובריק לא לימד את ספילברג קולנוע, והייתה ביניהם חברות קרובה מאוד, אהבה קרובה, קובריק מאוד מאוד החזיק מספילברג, זה הדברים שגילינו אחרי שקובריק הלך לעולמו, וספילברג כבר עשה לו את ההומאז' שלו עם זה שהוא ביים את AI, הסרט שקובריק רצה לעשות ולא הספיק, לעשות. אז יש פה את ההומאז' שספילברג למנטור שלו, לקובריק, למאסטר שהוא כזה, שעודד אותו, ולפדוון, למתלמד שלו, לאיש שהמשיך אותו הלאה. שני הצדדים האלו, כאילו מין ילד שמחזיק את הידיים של הילד שלו ושל האבא שלו מהצד השני. אז אלה רגעים יפים שבהם יש סוג של שלשלת הדורות, שרשרת הדורות, בין ספילברג ובין האנשים שבאו לפניו ובאו אחריו. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, והאם הספקתי להגיד את רוב מה שאני רוצה? בואו נראה. בנושא של הקשר עם קובריק, אני רק רוצה להזכיר, יש שם איזשהו קטע זה לא, לא באמת ספוילר. יש שם איזושהי חידה שנאמר שם המשפט, היוצר ששונא את היצירה שלו. והם מבינים שהכוונה היא, לסטיבן קינג ששונא את העיבוד של קובריק להניצוץ. ביצירת מופת, אבל הסופר לא אוהב את זה. זה אני חושב שזה סוג של הכנה להרמה לספילברג לזה, שאם ארנסט קליין יום אחד יבוא ויגיד, אני בעצם לא אהבתי את העיבוד של ספילברג לספר שלי, הוא הרס את הכל ושינה את הכל, אז אולי זה הדרך שלו להגיד מראש, אוקיי, בלי קובריק זה היה, אז אני אתמודד עם זה. אוקיי, סרט שהיה צריך לצאת בחג המולד, והוא יצא לבסוף ממש ערב פסח בישראל, ובערב איסטר בשער העולם, וזה נחמד בפני עצמו, הרעיונות הזה, זה מקרי לחלוטין, אבל יש פה את העניין הזה של לצאת מעבדות לחירות, איזשהו סוג של עבדות שאנחנו מכניסים את עצמנו לתוך עולם של עבדות, שאנחנו משעבדים את עצמנו לטכנולוגיה ולמשחק הזה, ולצאת מהעבדות הזאת אל החירות, אל המציאות, והעניין הזה של איסטר אגז, כי כל הסרט מחפשים את האיסטר אגז, חיפושי הביצי הפסחה, שזה גם מתאים מאוד לעונה, אז באופן מקרי ויפה, זה מצליח להסתדר יפה גם עם לוח השנה, ולהתאים גם לפסחה וגם לפסח, ובעצם זו התוכנית האחרונה של סינסקופ ברדיו הקצה לפני פסח, אז אני מאחל לכם פסח שמח, וקשר וחג חירות, ותלכו לסרטים, אבל אל תתבלבלו בין הבדיון ובין המציאות, אל תתמכרו לבדיון, תחיו גם בתוך המציאות. ואם זה סרט שמתרחש כולו עם מוזיקה שנות ה-80, תוך כמה זמן לדעתכם מגיע הקטע הזה? ועם זה אנחנו מסיימים את תוכנית מספר 170 של סינסקופ ברדיו קצה. בלו מנדי של ניו אורדר. הבאתי את הגרסה ארוכה, אבל אין לנו זמן לשמוע את כולה, אז כנסו לספוטיפיי, תאזינו לפלייליסטים של רדיו הקצה ושלי. אולי נעשה פלייליסט על פי הפסקול של שחקן מספר אחד. עד כאן, חג שמח, פסח שמח, נשתמע בקרוב, באפריל כבר, יאללה, ביי.
Signal from another world.